נשתדל בשיעור הזה ללמוד סוגיה מפרשת כי תצא. לא מזמן עברנו את הסוגיה הזאת, אבל אפשר לומר שיום יום אנחנו בעצם עסוקים באותה סוגיה. במקור מספר אחד אני אקרא את הפסוקים ששייכים לאותה פרשה. כותרת השיעור שלנו, והיה מחנך קדוש. כתוב בתורה, כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע. כי יהיה בך איש אשר לא יטהור מקרה לילה ויצא אל מחוץ למחנה, לא יבוא אל תוך המחנה. והיה לפנות ערב יחץ במים וכבו השמש יבוא אל תוך המחנה, ויד תהיה לך מחוץ למחנה, ויצאת שמה חוץ, ויתד תהיה לך על הזניך, והיה בשבטך חוץ, וחפרת בה, ושבת וכיסית את צעתך. כי אדוני אלוהיך מתהלך בקרב מחניך, להצילך, ולתת אויביך לפניך, והיה מחניך קדוש, ולא יראה בך ערוות דבר, ושב מאחריך. התורה נותנת הדרכה בריבוי פסוקים, מדויקת, הדרכה מדויקת ומפורטת, איך צריך להיראות מחנה הצבא בישראל. היא נכנסת לפרטי פרטים שלכאורה היינו חושבים שאולי אין זה כאן מקומם, תורת השם תמימה מהר סיני, ואולי גם היינו סוברים שהדברים האלה יהיו שייכים לסדרים אנושיים רגילים של סדר וניקיון, הספר של הרס"ר במחנה. והנה מתברר שלא, שתורת השם באה לוקחת את עם ישראל לקראת כניסתו לארץ, ולא רק, ומסבירה לו בדיוק איך האדם, החייל, הלוחם, צריך להתנהג באותו מחנה של צבא. אנחנו עוד מעט ניכנס עוד יותר עמוק לסוגיה הזאת שהתורה פורסת לפנינו, ואנחנו נתפלא לגלות לאט לאט שההדרכות שמופיעות בפסוקים האלה הם לא מוגבלים לאדם הלוחם שכרגע נמצא באותו מחנה לקראת יציאה לקרב, אלא מכאן חכמים הוציאו הדרכות מאוד רחבות להתנהגות האדם בישראל בכלל. אני רוצה מיד להעמיד שאלה מאוד גדולה מתוך ההתבוננות בפסוקים האלה, מתוך דיוק נפלא של הרב הירש, שאת פירושו תמצאו בצד השני של הדף. כשבפסוק, בפסוק תדבב, במקור מספר 3, מיד הרב הירש מאיר הערה גדולה. מחנך בלשון רבים. ככה כתוב אצלנו בפסוק, והיה מחנך קדוש. מחנך בלשון רבים, השאלה היא למה בלשון רבים? אנחנו כאן במחנה אחד, מחנה של האוהלים, החיילים מתהלכים בו, והתורה נתנה הדרכה של ניקיון סדר, של יד תהיה לך מחוץ למחנה, מקום כזה שאם האדם צריך לפנות לשם הוא יפנה, ויצאת שם החוץ. ואז עוד יותר מפורט, ויתד תהיה לך על הזניך. כלומר, בכלי המלחמה שלך, כלי הזין שלך, הזניך על אלף יתרה, צריך שתהיה לך יתד את חפירה. למה? להתחפר? להתגונן מן ההפגזה? לבנות ביצורים? לא. ויתד תהיה לך על הזניך, וחפרת בה, ושבת וכיסית את צעתיך. במקור מספר 2, אומר רבנו בחיי, על הפרט הקטן הזה, הפרט הלכאורה כל כך טריוויאלי, כל כך פשוט, שאתה תעמיס על כל הציוד שיש לך כבר פקל על הגב, אותה יתד, שתשמש אותך לסדר וניקיון, כנראה לא רק של הגוף, אלא מעבר לזה. אני קורא במקור מספר 2 מה שאומר רבנו בחיי, ויתד תהיה לך על הזניך האלף נוספת, וביורו על כלי זין שלך, ומצווה זו הייתה מעלה גדולה וכבוד לישראל. זאת אומרת שבמקום שיהיה כתוב ויתד תהיה לך על זיינך, הכלי זיין שלך, התורה הוסיפה את המילה א', את האות א', ולכן קיבלנו את המילה הזניך. עכשיו, אומר רבנו בחיי, אתה רואה את היתד הזאת? הקטנה, שכל חייל לפי הדרכה של צבא צריך להוסיף בכלי הזיין שלו? תדע לך, בפרט הקטן הזה, בכלי הקטן הזה, שאתה תראה אצל כל חייל בישראל, אתה תגלה מעלה גדולה וכבוד לישראל. פילי פלאים. עם ישראל יוצא למלחמה, עם ישראל הולך להתחכך באויב, והאויב יש לו מנהגים משלו במלחמה. יש לו גם רמה אנושית מסוימת במלחמה. אנחנו נראה עוד מעט איך רבותינו כבר קלטו והעירו שהפגישה הזאת בין מחנה ישראל למחנה האויב היא לא רק פגישה צבאית במובן הרגיל של העניין. מאבקים בין כוחות, בין כלים, בין טקטיקות. לא. הפגישה הזאת שבין ישראל לבין העמים היא דווקא תחדד מאוד את הבדלי המדרגות שיש בין ישראל לבין העמים. דווקא במצבים הקיצוניים האלה של החיים והמוות, של מישהו כאן צריך לגבור ולנצח, מדרגות מוסריות ורוחניות הולכות להיחסה ולהתגלות בשיאים או בשפלותם או בגובה שלהם, שבחיים הרגילים אולי לא מתגלים. לכן אומר לנו רבנו בחיי למעלה במקור מספר 4, ועל דרך הפשט, שורה שנייה, ונשמרת מכל דבר רע שאסרה תורה, לפי שמחנות הכנענים בצאתם למלחמה הם משולחים לעשות כל תועבה וכל נבלה, ונוהגים בעצמן הפקר בכל הדברים כולן. לכך יזהיר הכתוב מחנה ישראל, שישתמרו מכל הדברים הרעים ששאר הכנענים נוהגים בהן, ואינן חוששים עליהם בשעת מלחמה. פילי פלאים, אנחנו יוצאים למלחמה, והתורה מוצאת לנכון אז למתוח את הקו הברור אחד בין מה שהולך להתגלות במחנה ישראל לבין מה שהולך להתגלות במחנה האויב. והרי זה פלא, כשנמצאים באותו מצב קיצוני של מלחמה, מתברר שהאויב מפקיר אפילו אותן הנימוסים שהוא הרגיל בהם. דווקא המצב הקיצוני הזה מחדד, מברר, איפה כל אחד בדיוק נמצא. המאבק הזה, ההתנגשות הזאת, מבררת את הרמה האנושית, המוסרית, של האדם באשר הוא אדם. אומרת התורה, ונשמרת מכל דבר רע. זה הזמן לראות את השפלות של מי שבא נגדך, וזה הזמן מבחינתך להתרומם מעל הדרגה הרגילה של האדם בכלל ושלך גם כן. ולכן דווקא כשאתה יוצא למלחמה, אתה תגלה את הגבוד הגדול הזה, את המעלה הגדולה הזאת שיש לישראל, לקחת את היתד ולהבדיל את עצמך מכל דרגה שמטשטשת את ההבדל שבין אדם לבהמה. במחנה הצבא אתה תהיה סופר אדם. אתה תהיה עוד יותר אדם ממה שאתה רגיל להיות. אתה תדגדק על הניקיון. אתה תקפיד על המדרגה המעולה והצילית שבאדם. הולך רבנו בחיי ומעמיק עוד את הבירור הזה, כשהוא מברר שכשהתורה ביקשה מאיתנו ונשמרת מכל דבר רע, במקור מספר 5, אומר רבנו בחיי ודרשו רבותינו זיכרונם לברכה, מכל דבר רע אלו עריות ולשון הרע. עריות ממה שכתוב ולא יראה בך ערוות דבר, מכל דבר רע ערוות דבר, וזהו שאמר מכל דבר רע. לשון הרע הוא שאמר מכל דבר רע, כלומר דיבור רע, וזהו לשון הרע. ורצה הכתוב להזהיר על שתיים אלה, לפי שאין עבירות חמורות, והשכינה מסתלקת בשבילן. פילי פלאים, חיילים יוצאים לקרב, עושים את ההכנות האחרונות, בודקים את הכלים, עושים מסדר, מעלים את הכוננות, ועוד רגע יוצאים, והנה עומדים בפניהם ואומרים להם, חבר'ה, ברגע זה שני דברים מסתלקים מכאן לגמרי. כל דבר רע. הרי יש לנו בפרשת קדושים איסור לשון הרע. לא תלך רכיל בעמך. איסור העריות מפורש בתורה בפרשיות שלמות, אחרי מות קדושים. ומגיעים למחנה הצבא, ומזהירים את הלוחמים, את אלה היושבים ומוכנים במחנה, מכל דבר רע. לכאורה, כלול באיסורים שכבר מופיעים בתורה? לא, בגלל שתי סיבות. סיבה ראשונה, אתה הולך להתחכך באנשים שפלים. הפגישה עם השפלות יכולה להשפיל. לכן אתה צריך דווקא להתרומם גבוה גבוה. ואתה צריך להתקדש ולהיתאר דווקא בקדושה ותארה מיוחדת. דווקא בגלל הפגישה שלך עם הכנענים והדומים להם. הסיבה השנייה, עד עכשיו העזרות הכלליות שמופיעות בתורה על לשון הרע, הריות, מעניין דווקא שתי המצוות האלה, מילת הגוף ומילת הפה, הם עזרות כלליות של דבר השם אל עמו ישראל, עם סגולתו. גדור בעריות וכוחו בפה. כשעכשיו יוצאים למלחמה, שני הדברים האלה נכנסים לגדר של פיקוח נפש. המעלה המוסרית שאתה נקרא אליה לקראת הקרב, כיוון שהשכינה מתהלכת בקרבך, בקרב מחניך, זה חלק מן המלחמה הגדולה שאתה הולך לנהל. לא רק קניין מעלה של רוח ממללה של האדם המדבר, אלא האדם ששייך לגוי גדול, שהולך לחשוף לתתך עליון על כל גויי הארץ, שהניצחון שלו על אויביו הוא בוודאי ניצחון פיזי ועוד יותר ניצחון מוסרי ורוחני. ולכן אתה הנמצא במחנה תשמר מכל דבר רע, וחכמים בגזרה שווה מצאו שני דברים, מילת הגוף ומילת הפה. כשתבוא שלם בשני הכוחות האלה, אתה תמצא את עצמך מייצג את מי שהולך בתוכך והולך לתת לך ניצחון על אויביך, לא ככוח שבא לגבור על כוח, אלא כמדרגה נבדלת שחושפת את המקור האלוקי של כל מה שמתנהל בהיסטוריה האנושית. האויב בא בכוחו, כי הוא רוצה לבסס את המחשבה שהעולם שייך לאדם, ובכוחו יגבר על הכל. ואתה, חייל, מחנה הצבא, בלחשוף שיש אדון לעולם. וכיוון שאלוקים מתהלך בקרב מחניך, תבדיל את עצמך, תגביה את עצמך למדרגה של קדושה, שבא לידי ביטוי בשני דברים אלו, גוף ונפש, עריות וכל דיבור רע. פלא פלאים, לשמוע שהתורה מצפה מאיתנו הקפדה בהלכות חפץ חיים, דווקא כשאנחנו נכנסים למחנה. דווקא כשאנחנו נכנסים לאותו מקום ששם לכאורה החוקים משתנים, ומתוך תארה גדולה אנחנו מתארים את עצמנו חפץ. בכל המדרגות עד למדרגה של החי המדבר הזה, שיהיה לו כוח בפיו לנצח את אויביו, כי הוא נשמר מכל דבר רע וקיים בעצמו סור מרע ועשי טוב. ועשי טוב זה במה שהוא הולך להילחם עכשיו. מכאן אנחנו נתעלה להבנה נוספת. הרב הירש בעקבות רבותינו וגם בעצם ראשון ואחרון גם רבנו בחיי כבר מזכיר את זה בפירושו, רבנו בחיי בראשונים, הרב הירש יבליט את זה עכשיו באחרונים, מגלה לנו דבר נפלא. לפעמים ישנה הרגשה שבצבא, במחנה הצבא, משתדלים לשמר איזה מידה מינימלית של מוסריות, של תיקון המידות, של הקפדה באופן זה או אחר על המדרגה המוסרית והרוחנית של האדם, שקנה האדם איפה? מחוץ למחנה, מחוץ לצבא, בישיבה, בבית המדרש. והאדם שהתמלא, שקנה תורה, שהתחנך בביתו, שקיבל ממשפחתו ערכים, סדרי חיים, למרות התנאים של הצבא, משתדל בכל זאת לשמור איזושהי פינה שמתאימה לאותה מדרגה שהוא הכיר. וכשהוא מצליח לעשות את זה, יש כוח, כל הכבוד. למרות שבאתה אל הצבא, נו, רואים שאתה מחונך, ורואים שלמדת משהו, וזה נתן לך את הגבורה לעמוד בתנאים הקשים שמתבקשים מהחיים הצבאיים. מתברר שלפי התורה זה הפוך. אני מסביר ונראה עוד את זה במקורות. ההתנהגות של האדם במחנה הצבא, ההדרכה שהתורה נותנת למציאותו המוסרית והרוחנית של האדם בצבא, משמשים כמקור השראה להלכות ודינים שמחוץ למחנה. בדיוק הפוך. בוא נתבונן. אומר הרב הירש בפירושו, במקור מספר 3. מחנך בלשון רבים. כי האמור כאן ביחס למחנה צבאי, נוהג בכל החוגים שנשאי בהם דרך הרי או דרך קבע. שמעת? מה שאתה צריך לנהוג במחנה הצבאי, אל תנהג אותו רק במחנה הצבא. אל תהיה צדיק רק בצבא. שמעתם? לא נהיה רק צדיקים בצבא, אלא נהיה צדיקים אפילו בחיים האזרחיים שלנו. מי חושב ככה? כולם יהיו תבועים. כל חוגי החיים יהיו תבועים בחותמת המוסריות האנושית התאורה. שאיפה גילית אותה? כשהיית שם בתוך המחנה, והלכת להתאר בכל בוקר אחרי לילה, כשדאגת שיהיה לך יתד על הזניך, שמה למדת לדגדק, להתרחק מכל פסיק, מכל רבב של לכלוך או תומה. שמה למדת את זה, כי שמה הקפידו איתך על זה, כי אמרו לך שזה עניין של חיים. אז אפילו כשאתה תצא ממחנה הצבא, תמשיך לנהוג כך. בכל מקום ובכל זמן, נהגה בתפקידי החיים הנלמדים מתורת השם, שהופיע אותה תורת השם ביחס למחנה הצבא, והגיונות אלה ישפיעו קדושה, לא רק על בתי כנסיות ובתי מדרשות, אלא על כל המקומות שנחיה בהם. נרחיק מהם כל דבר המזכיר את החלק הדומה לבהמה שבגופניות האנושית. איפה למדת את זה? איפה התורה אמרה לך חובה? אם אתה צריך להתפנות, צא בחוץ. איפה אמרו לך, עם הכלים שאתה צריך לקחת כדי לנצח, אל תשכח את אותה יתד, בתחפור, ואחר כך תחסה, ותישאר נקי, והמחנה שלך יהיה נקי, וגם המחשבות שלך יהיו תאורות ונקיות, ונשמרת מכל דבר רע, מלשון הרע ומהריות, אפילו במחשבה. איפה למדת את זה? למדת את זה שם בצבא. ממשיך הרב הירש, ואני אדלג כמה שורות. כעשר שורות מסוף העמודה הימנית. מכאן ההלכות. בכל מקום מותר לערער בדברי תורה, חוץ מבית המחץ ומבית הכיסא. תלמיד חכם אסור לו לעמוד במקום התינופת, לפי שאי אפשר לו לעמוד בלי עירור תורה. ומכאן כל ההלכות על הרחקה מצוה מרגליים, כיסוי ערווה בזמן קריאת שמה ותפילה ועירור בדברי תורה, וכן הלכות צניעות בעשיית צורכה ונטילת ידיים אחריהם. כל אלה הן הלכות והרגלי חיים ייעודיים המזכירים לנו בכל עת את הטבע הכפול של המהות האנושית. חשיבות יתרה נודעת להלכות אלה בכל אותן התקופות שהחומרנות מביאה בהן לידי ניוון האצילות המוסרית של האדם. בתקופות אלה חובה על היהודי לשאת ברמה את נס ייעוד חייו המעיד על החירות המוסרית. פילי פלאים. מסתבר, איפך מסתבר. חשבת שלפי התורה, החיים האצילים הם אותם החיים שאדם נוהג מדי יום ביומו בחיים האזרחיים שלו, כשהכל יכול להיות מתוקן ומסודר, משם הוא לומד נימוסין, דרכי חיים, ניקיון הגוף וניקיון הנפש. מסתבר שהתורה ראתה הפוך, שדווקא כשאדם ראה את עצמו במצבים שבו נפשו בכפו, באותם המצבים בהם הוא צריך לגייס את כל כוחות הגוף והנפש שלו, במצבים בהם הוא מבין שהוא חייב לגלות שהוא ואסחה לגוי גדול. גדול לא במובן המספרי, ועם ישראל לא היה שכזה באף אחת מן התקופות. אלא גוי גדול במובן שהוא מתנסה באצילות שלו, במוסריות שלו, ברוחניות שלו, בדרכי החיים שלו. מתברך שכל אלה אתה תלמד איפה? דווקא כשנמצאים חיים מול חיים, ואדם מבין שעכשיו הוא חייב להופיע בכל גודלו, כמו שדוד המלך, כשיצא לקרב ולמלחמה, מצא משם את ההשראה לפרקי התפילה וההתעלות המשמשים את ישראל בכל הזמנים עד ימינו אלה. דווקא במצבים האלה, אומר הרב הירש, אתה יודע מאיפה אנחנו לומדים? את כל ההלכות האלה שקשורות לניקיון המקום ולניקיון האדם, לקראת תפילה ותורה. משם אנחנו לומדים. כי בעצם מחנה הצבא הוא בית מדרש מאוד גדול. דווקא בגלל המצבים בהם אנחנו נמצאים שם. והוא משמש כמקור השראה למדרגות מאוד מיוחדות, שלשם האדם יכול להגיע. למדרגות של מסירות נפש, למדרגות של תפילה זכה וברא, שלפעמים תפילה נמשכת שנייה, אבל היא עם כל הלב וכל הנשמה, כי מרגישים שזה הרגע. ובלי שתפילה זאת תתקבל, מי יודע איתנו מה? לא מצבים נוחים שבהם אדם יכול לומר לעצמו, אם לא כיוונתי עכשיו, אני אכוון אחר כך. דווקא במצבים האלה, האדם מגלה מדרגה מאוד מיוחדת של אצילות, והתורה מחייבת אותו בנקיות ובהיבדלות מכל דבר באמי, נמוך ושפל, שעם ישראל עלול לפגוש דווקא אצל אויביו. כן, בבקשה. מישהו רצה לשאול שם משהו? ואנחנו נמשיך ונראה. כן. כן, אני חושב שאני בדיוק מתייחס לזה. בדיוק לזה אני מתייחס. ואתה תראה עד כמה מה שאנחנו לומדים עכשיו יהיה בדיוק לקראת יום כיפור. כי אם אני מדבר כאן על ההתעלות המוסרית הזאת שנדרשת כאן, דווקא באותם המצבים, ומשם אנחנו צריכים ללמוד, וכמה אנחנו לומדים מהאנשים שמצאו את עצמם במצבים הקיצוניים האלה, וכמה היינו צריכים להשליך את זה לחיים שלנו, זה מאוד קל לדבר על מצב של תיקון ומסירות נפש, כשאנחנו יושבים עם מזגן ודואגים שהכיסא יהיה מסומן. אבל דווקא הגיוס הגדול של כוחות הנפש שדרושים לתיקון עצמי, דווקא מן המצבים האלה אומרת התורה נלמד. והנה פילי פלאים. תראו מה שכותב רבנו בחיי בסוף מקור מספר 5. על דיבור המתחיל ונשמרת מכל דברה, בסוף הפסקה של מקור מספר 5, אומר רבנו בחיי על פי הגמרא במסכת עבודה זרה. מכאן אמר רבי פנחס בן יאיר, זהירות מביאה לידי זריזות. זריזות מביאה לידי נקיות. נקיות מביאה לידי פרישות. פרישות מביאה לידי טהרה, טהרה מביאה לידי קדושה, קדושה מביאה לידי יראת חטא, יראת חטא מביאה לידי ענווה, ענווה מביאה לידי חסידות, חסידות מביאה לידי רוח הקודש. הזכיר החכם ז"ל בכאן 10 מידות, 5 גופניות ו5 שכליות, וכולן מביאות אל העשירית שהיא רוח הקודש. אותה ברייתא מפורסמת ממסכת עבודה זרה מוצאת את מקומה כאן. למה? כי בדיוק מן הפסוק הזה, ונשמרת מכל דבר רע, הגיע רבי פנחס בן יאיר, חתנו של רבי שמעון בר יוחאי, לתיקון כל מידות האדם, עד למדרגה של רוח הקודש. דווקא כאן, דווקא כאן. עוד מעט נראה עבודה נפלאה שבפירושו עושה הרב הירש וחושף לנו מתוך הפסוקים האלה על מחנה הצבא, חושף לנו את המקור במילים של המדרגות שרבי פנחס בן יאיר מצביע עליהן. מה אם אדם היה בא ושואל אותנו בעשרת ימי תשובה? אם יש לי עבודה, סדר, מה הסדר? מסילת ישרים? אני יכול להציע לך יותר טוב מזה? אציע לך מסילת ישרים. לפחות בימים האלה שבין ראש השנה ליום הכיפורים, קצת להתקרב למדרגות של מסילת ישרים. קצת. קצת זהירות, קצת זריזות, קצת נקיות, אולי אפילו קצת חסידות. קצת. להגיע לכל המדרגות של הרמח"ל עד לרוח הקודש, שלשם הוא הגיע בעצמו, אנחנו נהיה בעלי ענווה ולא בעלי יומרה, אבל קצת, משם ניקח קצת. קח לך את מסילת ישרים, ותתחיל קצת לעבוד על זה בימים האלה. תהיה קצת יותר ותרן, קצת יותר סבלן, כל זה מתוך כמובן ענווה יתרה. קצת יותר זהיר, לא להזיק ולא להינזק. קצת יותר זריז במילוי החובה. בחובות שבין אדם לחברו ובין אדם למקום, קצת. משהו. אתה יודע איפה המקור בתורה למסילת ישרים? שמעת בטח על מסילת ישרים? שמעת בטח על כל המידות האלה, זהירות, זריזות, נקיות, בכל מקום חוזרים עליהן ואומרים אותן. גילו לנו רבותינו הראשונים והאחרונים שהמקור לכל המידות האלה כאן, במחנה ישראל, בתוך המחנה. למה? למה? כי שמה דווקא הן נדרשות מאוד, ואתה תראה מיד גם את התוצאה. אתה תראה שדווקא מתוך ענווה, אדם הוא יהיה גיבור גדול. אתה תלמד להכיר איך נקיות נותנת לאדם המון עוצמה. בדרך כלל, כשמדברים איתך על המידות, קשה לראות את התוצאות. זה מאוד תיאורטי. והרבה פעמים כשאנחנו לומדים או מלמדים מסילת ישרים, השאלה חוזרת ונאמרת. אבל מה זה אומר בחיים שלי? תכלס, איך זה מתבטא? אפשר ללמוד על הזהירות יומם ולילה, ימים ולילות. אפשר ללמוד על הזריזות. ופתאום, כשלפניי משימה אפילו קטנה, שכחתי בדיוק את השיעור שקיבלתי לפני שעה על הזריזות. יש מקום אחד שאף אחד לא יוותר לך על זה. האמת היא שמאבקי החיים, מאבקי החיים האידיאליים, מכניסים את כולנו לתוך המחנה. הרי התורה כתבה את הפרשה הזאת לא רק לאלה שלובשים מדים. כמו שהתורה לא כתבה את הלכות כהונה רק לכהנים. כי התורה ניתנה לכל ישראל. ואם כן, גם אנחנו מצווים בהלכות כהונה, כל אחד לפי מדרגתו, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. ואם כן, כולנו מצווים בהלכות המחנה. ומי בכלל אומר שהמחנה שמדובר עליו כאן זה רק אותו מחנה אוהלים? אולי ישנם זמנים אפילו רבים, שכל מחנה ישראל הוא מחנה. ונדרשים מן האדם כל הדינים וכל ההקפדות המוזכרים כאן, באותו מחנה צבא מצומצם שהולך לקרב ולנצח. אולי התורה התכוונה לומר, מה שאנחנו נלמד על הדרישה המוסרית והרוחנית הגדולה מן החיילים, צריך לדרוש מכל אדם בישראל. שמה את תיקון המידות רואים מיד. וראינו איך גיבורים גדולים מסורים גילו את המידות האלה בפועל, אולי ברגע האחרון של חייהם, ואנחנו מנסים לקלוט ניצוצות של תיקוני מידות אלו לעצמנו בחיים של יום יום. יכול להיות שבכלל הגישה שלנו לחיים הייתה שונה לגמרי אם היינו מסתכלים על עמנו היום ומתינו בארץ כמחנה אחד גדול, שמכל אחד מאיתנו היו נדרשות הקפדות על כל דבר רע, הריות ולשון הרע. אם היינו מרגישים את אותה מחויבות שנדרשת ממי שהולך לצאת לקרב, הרי הקרב הוא של כולנו. לכן, אומר הרב הירש, בוא תשמע ובוא תראה איך בפסוקים האלה מופיע כל מסילת ישרים. מקור מספר 8. מאמר זה מתאר את סולם המעלות. מאמר זה, ונשמרת מכל דבר רע, אותה ברייתא של רבי פנחס בן יאיר, שלימד אותנו את סולם המידות. מאמר זה מתאר את סולם המעלות של השלימות המוסרית. המעלה הראשונה מושגת מתוך עיסוק רוחני בתורת השם. ראוי היה ללמוד בעיון את המאמר הזה כדי לעמוד על כל עומקו ועל עמיתו המאלפת. כאן רק נחזור ונזכיר. רגילים בדרך כלל לומר שמהות החסידות היא הגבלה עצמית המתנזרת אפילו מן המותר. אולם לאמיתו של דבר אין זו אלא פרישות. וזו מובאת כאן רק בין השלבים המוקדמים של קניין העידון המוסרי. ואילו החסידות היא סי הפריחה והפרי של השלמות המוסרית. חסידות זה מלוא החיים. סי הפריחה. הופעות של כל כוחות החיים בצורה מתוקנת ומעודנת ושלמה ואמיתית וטובה. וראוי לציין עוד, רוב המידות המאוות את השלבים של סולם המעלות המוסריות רמוזות כבר בפרשה שלנו. רבי פנחס בן יאיר, מינה הנמילה, מאיפה מצאת את המידות האלה? עליהן הרמח"ל החסיד הולך לבנות הספר של תיקון המידות בישראל. מה אקרא? מאיפה למדת את זה? אומר הרב הירש, זהירות ונשמרת, זריזות ויד ויצאת ויתד, נקיות וכיסית, טהרה כי יהיה בך וכולי, קדושה והיה מחנך קדוש, ענווה ויראת חטא ולא יראה בך ערוות דבר, רוח הקודש כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך. מידות אלה אינן כתובות בתורה על פי סדר השלבים של אותו סולם המעלות. אולם ראוי לזכור שמדובר כאן בקיום כולן כאחת. פילי פלאים. מסתבר שכל מסילת ישרים כאן, בפסוקים האלה על מחנה ישראל, בכל מילה ומילה מידה, תיקון של מידה. במחנה ישראל אין לך ברירה, אתה חייב לעלות למדרגות האלה, ושם אתה תגיע למדרגות של רוח הקודש, כמו יהושע בן נון שיצא לכבוש את הארץ, ובאותו לילה לפני כיבוש יריחו מתגלה אליו מלאך השם צבאות. אם אתה תראה את עצמך כחייל בתוך המחנה, ואתה תסתכל על החיים כחיים הדורשים ממך את מלוא הכוחות, את כל העוצמות, את הרצון להשגות גדולות, את המילוי של החובה בכל המשימות שנדרשות מאדם ששייך לאדם גדול, אתה תזכה להגיע לתיקון כל המידות. לא מדובר בחיים קלים, כי החיים במחנה הם חיים קשים. לא מדובר בפינוקים, ולא מדובר בחיים נוחים. הייעוד הגדול שהקדוש ברוך הוא קבע לעמו, הייעוד הגדול הזה דורש מכל העם הזה גיוס מאוד גדול. גיוס של משאבים רוחניים ומוסריים, תיקון של מידות, ובין ראש השנה ליום הכיפורים חכמים נתנו את המשל של המלך שמתגלה בראש הצבאות שלו. ואנחנו כאן, אומר הרב הירש, בכל מילה כאן תמצא רמז לתיקון אחת המידות. אם אתה תעמיד את עצמך באמצע המחנה, ותזכור שהכל תלוי בך, כי ככה יאמרו המפקדים לחיילים, וככה אנחנו צריכים לומר לעצמנו. האם נשמרתי מכל דבר רע? לא הטלת החובות על האחרים, אלא הטלת החובות על עצמי. האם אני הקפדתי להיות זהיר וזריז ונקי? האם אני מוכן בימים האלה לומר, אני מחנה ישראל, הבית שלי הוא המחנה? האם אנחנו נשמרים מכל דבר רע? האם אנחנו מתעלים? האם אנחנו נגיע למדרגה האחרונה שבמסילת ישרים? האם אנחנו מוכנים לחסידות? אלה השאלות הגדולות שהפרשה הזאת מכוונת אליך. שאלנו בתחילת השיעור שאלה, למה מחניך בלשון רבים? ולא תמיד שמים לב שבפסוק האחרון של הפרשה הזאת, והיה מחניך קדוש, צריך לשים יוד במחנה. למה דווקא בלשון רבים? לשם זה ולסיום נתבונן שוב בדברי הרב הירש במקור מספר 6. כי השם אלוקיך, ניצחונך תלוי בהליכת השם בקרבך, ולפיכך ניצחונך הוא ניצחון מלכות השם עלי אדמות, והליכת השם בקרב מחניך איננה תלויה רק, אני מוסיף, באומץ לבך כלפי חוץ, אלא באומץ הלב שתכוון כלפי עצמך. עליך לפקח על עצמך ולהישמר מכל רע מוסרי, והעירום הבאמי של האדם וכל המזכיר אותו ייעלם מסביבתך, מהופעתך, ממעשיך ומדיבורך, ממחשבותיך ומהרגשותיך. כי השם איננו יוצא לפני המחנה, אלא הוא מתהלך בקרב מחניך. מחניך זה אתה, עם כל אחד ואחד בחוגיך. אתה המחנה, אתה בעצמך. ולפיכך יהיה חוג זה קדוש מבחינה מוסרית, ואל תראה בחיסוניותך ובפנימיותך ערוות דבר. ערווה בכל בחינה שהיא, שכן רק בשכר זה השם אלוקיך ומתהלך בקרבך ומתלווה אליך, ולא ייסוג מללוות אותך מאחריך. פלא פלאים, כתוב בסוף הפרשה הזאת, ושב מאחריך. אם לא תנהג נכון, אתה תמצא את עצמך לבד. עליך, אומר הרב הירש, ללכת בראש. ואם דרכך היא נכונה, השם ילווה אותך, אתה בראש. כל אחד ואחד מאיתנו, ראשון, בראש, מייצג את כולם. אתה המחנה. לכן כתוב מחנך בלשון רבים. המחנה הפנימי שלך והמחנה הכללי של כל ישראל. והיה מחנך קדוש. לא והיו, אלא והיה. מחנה כפול. לכן כתוב והיה ולא היו. המחנה הפנימי שלך, שמתגלה בחיציוניותו במחנה הכללי של ישראל כולו, של העם הזה שהוא מחנה השם, כמו שבני ישראל הלכו במדבר 40 שנה, מסודרים כמחנה של צבא, איש על דגלו, אבל המחנה העיקרי נדרש קודם כל מן המציאות הפנימית שלך. לכן לא במקרה, אלא בצורה נפלאה. סדר תיקון האדם במידות הפרטיות שלו, של זהירות, זריזות, נקיות, ענווה, חסידות ורוח הקודש, שזאת העבודה המוטלת על כל אחד ואחד, דווקא המידות האלה מופיעות בהקשר של המחנה הכללי. כי המחנה הכללי, מחנה הצבא ומחנה העם, עם השם, המחנה הזה לא יהיה מתוקן אם המחנה הפנימי שלך לא יהיה נשמר מכל דבר רע. אם המחנה הפנימי שלך יתלכלך, יסתבך, לא יתרחק מכל דבר רע בגזירה שווה, דיבור רע או דבר רע של הריות, הדבר הזה ישפיע, יקרין, ישפיל את מחנה ישראל כולו. מתוך המציאות הפנימית שלך, שרואה את עצמך כמגויס להופעת שם השם בעולם, הדבר יתרחב ויתפשט לרשות הרבים ולרשות הכלל כולו. ממחנה ישראל, מחנה הצבא, למדת שכדי לנצח צריך לגלות את בחינת הנצח. צריך לגלות את הבחינה האלוקית שבך. צריך לגלות את המציאות העליונה של העם, שהקדוש ברוך הוא הולך בקרבו ומבקש מאיתנו ללכת בראש. אתה בראש, אומר לכל אחד ואחד מאיתנו. לך קדימה, אני אחריך. ריבונו של עולם, איפה שאתה מוצא את גדלותו, שם אתה מוצא את ענוונותו, לוקח את כל אחד ואחד מאיתנו ואומר לנו, אתה בראש, אל תדאג, אני אחריך. שנה טובה.